מנגד לשלום את כל דבריה, לא היה דבר נעלם, המלך אשר לא הגידלה. אתם, מלכת שבא את כל חוכמת שלמה והבית אשר בנה, ומאכל שולחנו ומושב עבדיו ומעמד משרתיו, ומדושיהם ומשקיו ועולתו אשר יעלה בית אדוני ואלוהיה ועוד רוח. ותאמר אל המלך, אמת היה הדבר אשר שמעתי בארצי על דבריך ועל חוכמתך, ולא האמנתי לדברים עד אשר באתי ותראינה עיניי, והנה לא הוגד לי החסי. הוספת חוכמה וטוב אל השמועה אשר שמעתי. אשרי אנשיך, אשרי עבדיך אלה העומדים לפניך תמיד, השומעים את חוכמתך, יהי אדוני אלוהיך ברוך, שחפץ בך לתתך על כיסא ישראל, ואהבת אדוני את ישראל לעולם, וישמחה למלך לעשות משפט וצדקה. ארבע כוסות זה שיעור כללי, שיעור תנ"ך, זה חוץ בז.
אדם הרב צריך את המיקרופון? הרב צריך את המיקרופון?
כולם קרוב, תתקרבו, תתן לי מה אני מוותר עליו. האחרונה שהיא קצת השנייה. ותיתן למלך 120 כיכר זהב ושמים הרבה מאוד, ואבן יקרה לבח הבושם הוא עוד לרוב אשר נתנה מלכת שבא למלך שלמה. וגם אני חירם אשר נעשה זהב מאופיר, רבים מאופיר עצי אלמוגים הרבה מאוד, ואבן יקרה, ויעש המלך את עצי אלמוגים משעד לבית אדוני ולבית המלך וכינורות ומבלים לשרים לבח אכן עצי אלמוגים ונראה עד היום הזה. המלך שלמה נתן למלכת שבא את כל חפצה אשר שאלה, מבד אשר נתן לה, כי יד המלך שלמה ותפן ותלך להרצה היא ועבדה. יש כאן סיפור מקראי שההיסטוריונים שברו עליו את כל השיניים כדי למצוא את הרקע, וגם אלה שאוהבים לכפור בכל דבר ולהגיד זה סתם סיפור לא יוכלו להתעלם מהמון מסורות שקיימות. זה מגיע עד הקוראן, מסורות שיש בכמה עמים שטוענים לייחוס למלכת שבא. גם בית המלוכה היה את פי במדינה שנקרא בזמנו חבש, אחר כך הפכה להיות אתיופיה. התייחס איפשהו למלכת שבא, טען גם למלך שלמה. גם חז"ל אומרים, המלך שלמה נתן למלכת שבא את כל אשר שאלה, שהוליד מן הבן, גם בחז"ל הדבר הזה. יש מלכות שנקראת סבא, שאולי שומע את השם שבא בתימן. גם כן הייתה ארץ של עושר בלתי נדלה, היום יש שם מלחמות, אבל ארץ של עושר בלתי נדלה, בסמים ודברים אחרים. דרכי הבשמים הובילו לשם, כלומר הובילו משם, גם בתקופות מאוחרות יותר בשמים לאירופה, וכאן מדובר הרבה, לא בקבוסם ההוא. וכל מיני חפצים כאלה, זה אם כן נמצא בדרום חסי אי ערב. בסומליה, מסורת דומה. הדברים שהם די מטושטשים ודי נראים מסורות. לא מאוד מבוססות, אין לנו שום כתבים עתיקים שיכולים להביע איזשהו קשר. אני אישית בכל התפיסה הכרונולוגית שלי יותר נעול על שיטה השונה בתקופה ההיא ב-600 שנה מבחינת הסינכרוניקה בין עמים. כן, כלומר, יש לנו בדרך כלל כרונולוגיה טובה לכל עם בתורים, אבל זה השאלות הסינכרוניות, כלומר, איך כל טור מתייחס לטור השני, בכך יש הרבה יותר ערפל בעולם העתיק מאשר מה שידוע לנו. כוונתי באמת יחיד ומיוחד, פרופסור עמנואל וליקובסקי, שהייתי בקשר טוב גם עם הבת שלו, שהוציא את הכתבים שלו, והיו לנו הרבה חילופי דברים. הוא נקט בשיטה שונה בהרבה מאוד דברים, הוא הגיע עד פערים של 800 שנה, כאן הפער הוא 600 שנה, אבל זה הדרך שבה הוא בונה את היחסים בין הממלכה התיכונה לממלכה האחרונה במצרים. ובמצרים הייתה מלכה שמבחינת הזמנים שלו זה מאוד מתאים, זה בדיוק יושב בתקופה של שלמה, שיש עליה הרבה מאוד פסלים שמאתרים, וגם הרבה מאוד כתבים שמאתרים את המקדש של נועמון. נועמון בתקופה של הכיבוש היווני במצרים, הכיבוש התלמי נקרא בשם טבאי, היום אם מישהו קצת מצטע במצרים זה נקרא לוקסו. אנחנו מדברים במצרים העליונה, כלומר מצרים הדרומית, הנהר הנילוס זורם מדרום לצפון. זה נמצא פחות או יותר מול מרכז ערב הסעודית, כלומר אחרי שהם מדרימים אחרי סיני, אחרי שארם א-שייח, שזה המיצר של מפרץ אילת עם סיני, עוברים לים האדום, ופחות או יותר מול מרכז ערב הסעודית נמצאת שם לוקסור או נועמון, שם נמצא מקדש מפואר מעין כמותו, אולי מפואר ביותר שנמצא במצרים, על מצוקים אדירים, ושם די ברור שמי שנצח את עצמו שם יותר מכל היא מלכה כושית. זה פחות או יותר על הגבול, קו הגבול בין כוש, היום זה ככה חצי מצרים חצי סודן, כן, כוש ומצרים התחתונה, כלומר מצרים העליונה זה על הגבול ביניהם. מלכה שעונה לשם חתשפסות, כן, זה השם שלה, הייתה מלכה כנראה גדולה מאוד, ניהלה מדיניות שלום, לא ניהלה מלחמות בכלל, אבל דווקא דרך העובדה שניהלה מדיניות של שלום הצליחה להקים צי סוחר אדיר, שהסתובב בכל העולם, הסתובב בכל העולם ושחר עם כל העולם והביא דברים מכל העולם. הייתה באמת מלכה מבחינה כלכלית ותרבותית, באמת הייתה מעצמה שלא הייתה כמו. אז אנחנו מדברים בתחילת השושלת האחרונה, מה שנקרא, של מצרים. ביתו של המלך תחותמס השלישי, הוא נחשב מייסד השושלת האחרונה של מצרים. השושלת התיכונה, על פי התיאוריה של וליקובסקי, הוא שמדה בידי מלכי האיקסוס, שאותם הוא מזהים המלאק, ולטענו מלכי האיקסוס בעצם קיבלו את המכות הגדולות שלהם גם משאול וגם מדוד יותר מאוחר, וממילא השושלת התיכונה, השושלת האחרונה מה שנקרא, השושלת השלישית, מתחילה פחות או יותר במקביל לשלמה המלך. ואז חתשפסות, שהייתה ביתו של מייסד השושלת, אכן מתאימה לימי שלמה, וממילא הוא אומר בספר שלו, כאן זה פשוט עשרות עמודים, אני לא יודע איפה להתחיל לקרוא, זה ספר של מנואל וליקובסקי, ספר תלמוד שנקרא תקופות בתוהו. עברתי על כל החומרים עכשיו לקראת השיעור, ויש הרבה מאוד שם, אבל אני לא מצאתי איזה משהו, פרק שנקרא התרבות המופלאה, כן, התיאורים פה, התרבות המדהימה שמצורה רואים על המצבות הייתה לא כנענית אלא ישראלית, הוא מתאר כאן, מדבר על ארץ שניסו לזהות אותה, ארץ שנקראת בשם פיאנו, מדבר שם על חיקוי של מקדש שלמה שיש במצרים, מדבר על טרסות של עצי אלמוגים, ואני יכול להקריא פה מה חרה, זה שמה של חתפסות בכתבים האלה, מיטב המור על כל עבריה, נכוחה טל שמיים, ריחה ריח פונת, פונת, זה אותה ארץ שדיברתי עליה מקודם, פונת משמעו הארץ הקדושה. לפי כל הכללים נמצאת ממזרח למצרים, יש מזהים את השם פונת עם הפיניקים, אבל זה נראה יותר הארץ הקדושה, וכנראה הכוונה לארץ ישראל, מסולה באורה מסולה בענבר, נוצץ כן כוכבים באולם החגיגות נוכח כל העם. בסדר, אני יכול להמשיך להקריא פה. עצים הובאו מארץ האל, שוב אני אומר, כנראה מארץ ישראל, ונשתלו בקרקע במצרים. יש כאן תיאורים מרתקים, ואני יכול להקריא פה כתבים כמה שאתם רוצים. כן, כמה שאתם רוצים. בלי סוף בעניין הזה. וכאן הוא מדבר ומוכיח, בעצם מדבר על ביקור פוליטי, שמשמעו היה מלבד להביא כל מיני דברים ממצרים וכל מיני דגמים וכל מיני חיקויים, כשרצתה לבנות את המקדש שלה שם בנועמון, וכאמור גם נעצים מיוחדים, אז מדובר גם על קשרי מסחר בלתי רגילים שהיו חובקי עולם. כלומר, עוד מעט, הספינות שלה היו כמה ספינות הרבה יותר מפותחות משל, גם משל חירם מלך צור. היא בעצם פתחה את הדרך, כנראה שלמה, גם לאוקיינוס ההודי, למה שנקרא היום הים הערבי והמפרץ הפרסי ומקומות כאלה. והיא מדברת על הסכמים חובקי עולם פוליטיים, מדבר פה על הסכמים חובקי עולם פוליטיים ומסחריים בין חטשפסות, שכאמור מוגדרת כמלכת שבא, שהייתה באמת מאוד מאוד מפוארת, עם שלמה. הדבר הוא מעניין, וכמובן תמיד כל חיבור שיש לנו בין המקרא לבין שורשים מההיסטוריה העולמית גם חשוב מאוד כדי להבין כל מיני דברים שהמקרא סתם ולא פירש, וגם חשוב מאוד מול כל אלה שכופרים באמיתות סיפורי המקרא. תמיד הדבר הזה מוסיף עוד כמה דברים טובים. ויחד מזה אני רוצה לציין שהמקרא לא ציין מכל ההסכמים המסחריים האלה ומכל ההסכמים הכלכליים והספינות לא ציין שום דבר, אלא הלך בכיוון אחר, ואני רוצה לעשות פה את ההשלמה של שני הצדדים של המטבע.
איך זה מסתדר עם שלמה ובת פרעה?
מה?
אם שלמה לפי הסיפור הזאת, אז מי הוא פרעה ומי בת פרעה, ואיך זה מסתדר עם כל התקופה?
הוא עושה פה איזה פלפולים עצומים, אני לא יכול להיכנס לזה, אני גם עכשיו לא קראתי את זה, אני ידעתי אותו פעם בעל פה, אבל כרגע רק עברתי על כל מיני מלכת שבא, זה גם כן עשרות דפים, לא היה נזמן יותר מזה. ויש לו תיאוריות שלמות, כן, על כך שאת חוטפס השלישי חתר תחת מלכות שלמה, וכן, כל מיני כאלה דברים. לא בדיוק ברור מה שייך לי לאיזשהו שלט ומי שם קרוב משפחה ולאן זה הולך. אני לא, אני צריך ללמוד את זה עוד פעם כדי לענות לך על זה, אבל אתה יכול לקרוא את זה. כן, הוא כותב טוב, הוא כותב טוב, הוא כותב מאוד מאוד אמין, וגם בניגוד לאחרים הוא אוהב את התנך ומנושא לתאם ולא למצוא סתירות. הוא באמת היה מגדולי עולם. פה אני רק רוצה לעמוד כרגע, מעבר לזה אמרתי את כל הדברים האלה גם כדי לעמוד על כך שהמקרא שותק ולא מספר מזה שום דבר, גם משתיקה אפשר משהו, כן, אפשר ללמוד הרבה. אני גם מספר לנו סיפור אחר שכמובן אין לנו שותק, שהוא משלים, אבל דבר שאומר לנו לאיזה כיוון הלך המקרא. ופה אני רוצה לתת את ייחודו של הפרק הזה בעיניים, ושוב אני משתדל להסתכל על זה בעיניים מקראיות, אבל הייתי אומר שהפרק הזה מבחינה מסוימת מיוחד בכל המקרא, מתחילת התורה ועד סוף דברי הימים. אני הייתי קורא לפרק הזה, הייתי אולי מכנה אותו תחת השם הגג של המקרא. כאן זה הגג, כלומר כל מה שנמצא במקרא לפני כן, עליות ירידות, אבל מוביל לכאן, וכל מה שאחר כך מוריד אותנו למטה עד החורבן. אבל שוב, הרבה מאוד עליות וירידות גם בתקופות אחרות, אבל הפרק הזה אני רואה בו את הגג של המקרא, כלומר את שישי. כלומר המקרא מוביל אותנו לכאן. כלומר אם אנחנו יכולים לתאר לעצמנו מושג שנקרא ימות המשיח, אז הייתי אומר שזה אולי הפרק הקרוב ביותר למה שאנחנו יכולים לתאר לעצמנו מאיזשהו מקום, הפרק הזה. ואני רואה הפרק הזה הגשמה של פסוקים פורשים בתורה, ואני רוצה שנקרא אותם בדברים פרק ד'. לא שמעתי?
כל ה...
הוא לא מתחיל מכאן. אני אומר, התנ"ך זה עליות וירידות. אני אומר, אני רואה כאן את השיא. כל העליות והירידות זה השיא. כן? לכאן התנ"ך, הייתי מגדיר, אולי באופן כללי שואף, ומכאן ואילך מתגעגע. מסתכל גם בדברים פרק ד', שפה אני רואה את ההגשמה של זה, ושם נאמר, פרק ד' פסוק ה', ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים, כאשר ציווני אדוני אלוהי לעשות כן בקרב הארץ אשר אתם באים שמה לרשתה, ושמרתם ועשיתם, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים אשר ישמעון את כל החוקים האלה, ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. כי מי גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו, כי אדוני אלוהינו בכל קוראינו אליו. ומי גוי גדול אשר לא חוקים ומשפטים צדיקים, כי כל התורה הזאת אשר אנוכי נותן לפניכם היום. אם הייתי צריך לתת כותרת לפסוקים האלה, הייתי אומר שכאן בדיוק מוגדרת לנו מצוות קידוש השם. מצוות קידוש השם מוגדרת כאן, ואגיד בפעם המאה אלף את מה שכבר אמרתי, ולא אכתוב על הלוח עכשיו בגלל שקשה לי לרדת מהכיסא, קצת דומה לכיסא של שלמה שניגע בו עוד מעט גבוה, אבל את הדבר שמר ליבי עליו, באמת המרצות של כל גדולי, של הרבה מאוד גדולי תורה בעניין, קידוש השם זה לא קידוש ה-תג, זה לא קידוש הקדוש ברוך הוא, קידוש השם זה קידוש ה-ש-מם, זה ניים, כן? כלומר קידוש השם, כמובן קידוש שמו של הקדוש ברוך הוא. ותראו ברמב"ם, כל בית ישראל שומעים על קידוש שמו הלכות יסודי התורה, פרקי המפורסם, וגם בכל מקום אחר בחז"ל, קידוש השם. אבל זאת הערת אגב לשונית, לא כך חשובה העניין שלנו. אבל אם אני צריך לקחת את המושג קידוש השם בשלמותו, אז שוב, אני אומר לדעבוני הרב, זה גם נכון. כלומר, כשהרמב"ם מדבר על מצוות קידוש השם, אז ברור שאם אני צריך לקחת את המקום הגדול של קדוש השם, זה חנניה מישאל ועזריה, שהם מוכנים להיות מושלחים לכבשן האש על האמונה בהשם. וגם שם אני עדיין כופר ואומר שקידוש השם הגדול של חנניה מישאל ועזריה לא היה בעובדה שהם מושלחו לכבשן האש, אלא בעובדה שהם יצאו משם בחיים ומי שישליך אותה ונשרף. כן, כלומר, זה קידוש השם. כלומר, אני אומר את הדברים בצער רב מאוד, אבל אל תגידו שאני אמרתי, אבל יום יש לנו מושג על כל אלה שנהרגו שם באירופה, נהרג קידוש השם. סליחה, אבל זה נהרג על חילול השם. לא נהרג על קידוש השם. זה אין לך, לא היה חילול השם יותר גדול בכל ההיסטוריה מאשר השפטת יהודי אירופה. בסדר, אני יודע להפיס דעתו של בעל הבית, ואני אומר, משווים וכולי, והשוואו לאנשים שנהרגו כדי לייחד את אמונתו ואת שמו של הקדוש ברוך הוא, אבל כל מושגי המוות האלה, הם חילול השם בהם, הרבה יותר גדול מאשר קידוש השם, גם היום כאלה שנהרגים חלילה על ידי מחבלים. ושוב, אני אומר את הדברים עם כל כאב הלב, אבל מי עוזיאל, פעם איזה ליצד של העיתונות היה פעם, אבל כתב יפה. היה פעם מה שנקרא ליל הגלשנים, קראו לזה. מחבל שחדר והרג תוך מחנה 5 חיילים, רק לפני כן מישהו גם, יחד 6. וכל הטענות נפלו על השינגימל שלא ירה בו. כן, הוא נכנס למחנה באש והשין ג' הסתתר ולא ירה בו, כל העולם התלבש על השין ג', והשין ג' סבור שבר אמר הלוואי שהייתי נהרג. וכתב לו שם העיתונאי, כן, רוני, לא חשוב, כן, אומר, לא רוני, הלוואי שהיית הורג. כן, כלומר, לא לחשוב ישר במושגים האלה של להרג על קידוש השם. מי שהורג מחבל הורג אותו על קידוש השם. הייתי אומר, כן, כלומר, אבל לעניין שלנו, גם כשאני מדבר על מושגי קידוש השם, זה קידוש השם. כאן בפסוקים האלה אף אחד לא נהרג. אבל זה הפסוקים הגדולים של קידוש השם. ואמרו, ושימו להם כמה זה חשוב לתורה. לא מדובר כאן רק, אנחנו רגילים שהתורה נותנת לנו את מערכת היחסים בין הקדוש ברוך הוא ועם ישראל. וכאן בפסוקים האלה אנחנו רוצים את חזון אחרית הימים. והיה באחרית הימים, נכון, יהיה הרבה את השם בראש הרי וישא מגבעות, ונערו אליו כל הגויים, ואמרו, לכו ונעלה אל הר השם לבית הרבה יעקב, והורינו מדרכם ונלחמה ברוחותם. מאיפה ישעיהו לוקח את זה אם הוא לא הכיר את מלכת שם? אולי מכאן, אבל כאן זה תיאורטי. וכאן אנחנו שומעים את כמה התורה שואפת להתגלות השם לעיני כל הבריאה. כמובן אנחנו רואים את זה גם בשירת הים, שאמרו מי מרגזו נחילה חזו יושבי פלשת, אבל שם אנחנו רואים את זה דרך הסייפה, דרך השוט. כאן אנחנו רואים את זה דרך הספרה, כן, ספרה וסייפה ירדו כרוכים, אז בואו תשבו את הפסוקים בעירת הים, שאמרו ממרגזון וחילה חילה קלש ופלשת, תחברו אותם עם מה שקורה כאן. ושמרתם ועשיתם כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, אשר ישמעו לכל החוקים האלה, אמרו רק המקקם ונבון הגוי הגדול הזה, כי מי גוי גדול שלא אלוהים קוראים אליו כדור אלוהים בכל קוראים אליו, מי גוי גדול שלא חוקים משפטים צדיקים, כל התורה הזאת אשר אלוהים נתן לפניכם היום. כן? אנחנו שומעים פה דרך קידוש השם את המושג קודש בריך הוא הורד בישראל אחד. מצד אחד של קידוש השם, והשם ששומע אלינו כשאנחנו מתפללים אליו, זוהי התפילה. ומה הצד השני? התורה. נכון? מי גוי גדול שלא אלוהים קוראים לכם השם אלינו בכל קוראינו אליו. קוראים אל השם והוא יענן. והדבר השני הוא התורה. ומי גוי גדול שלא חוקים משפטים צדיקים ככל התורה הזאת אשר אנוכי נותן לפניכם. כלומר, מעשה הקדוש ברוך הוא ומעשינו מכוח התורה, החיבור בין מעשה השם והחיבור בין מעשינו מכוח התורה, זה המושג קידוש השם שמביאים בסופו של דבר לראיה באחרית הימים, נכון, יהיה הרבה את השם וכולי, ויורנו מדרכה ונלכה באורחותם, כי מציון שיוצא תורה הוא דבר השם יחושך. זה בעצם האידיאל, רק שבישעיהו זה נאמר ככמיהה, בתורה כאן זה נאמר כתיאוריה, כלומר, אם בחוקותיי תלכו, אז זה מה שיהיה. ושוב, שימו לב, לא נאמר כאן, ורדפו מכם חמישה מאה ומאה מכם וירדפו, ולא נאמר כאן כל מיני דברים מהסוג הזה, מה שנאמר כאן, כאשר מנוקנו בכל קוראינו. המשמעות שיהודי מתפלל, והקדוש ברוך הוא, שעם ישראל מתפלל, והקדוש ברוך הוא שומע. וכמובן קיום התורה והמצוות. ונחזור אלינו ואנחנו נראה שבעצם הפסוקים שלנו אומרים לא אגדה ראי, כן? כלומר התורה מדברת לא רק בתיאוריה, אלא הנה מה שאמר משה רבנו התקיים. וזה הפסוקים שלנו, ובואו נקרא את הדברים שמלכת שבא אומרת. ומלכת שבא היא זאת שמציינת כאן את הגויים שעתידים לבוא לירושלים לחזון אחריתם. אז היא אומרת, כן, אומרת בסוף הסוג שלה, אם נהלו הוגד לי החצי, הוספת חוכמה וטוב אל השמוע אשר שמעתי. אשרי אנשיך, אנשי עבדיך אלה, העומדים לפניך תמיד, השומעים את חוכמתך. יהי אדוני אלוהיך ברוך, אשר חפץ בך לתתך על כיסא ישראל. באהבת אדוני את ישראל לעולם, היא שמחה למלך לעשות משפט וצדקה, חוקים ומשפטים צדיקים. כלומר, היא מברכת את השם, מבחינה זאת למי היא מאוד דומה כאן? ליתרו. כן? יתרו מחדש לנו את הברכה. ברוך השם אשר הציל אתכם יד מצרים יד פרעה, אשר הציל את העם מתחת יד מצרים. שם זה אולי כאשר מלוכנו בכל קוראינו אליו, וכאן זה לעשות משפט צדקה, שלא חוקים ומשפטים צדיקים. אבל העובדה, הקידוש השם הוא הידיעה שהשם אוהב את ישראל ונתן להם את כל השפע ואת כל הטוב, כאשר פסגת כל הטוב מה זה? חוכמתו של שלמה לעשות משפט וצדקה על פי התורה, שוב מחזיר אותנו כמובן לחלום בגבעון ולכל מה שיש בו והידיעה הזאת. והאמירה הזאת, כלומר המקרא מתרכז באמירה הזאת, וליקובסקי מתרכז בהסכמים הכלכליים. גם כאן יש משהו על הסכמים הכלכליים. תן למלך 120 כזר ושמים הרבה מאוד, ונקרא לו בא חבו שמו עוד לרוב אשר נתנה מלכת שווה למלך שלמה. שוב בושם כנראה לא רק איזושהי אבקה, אלא ככל הנראה גם עצים עם שורשים. ואנחנו מוצאים באמת בתקופות מוכרות יותר, בעיקר בתקופת הבית השני, שאת נשות רומי מוכנות לשקול זהב תמורת הבשמים מארץ ישראל, בעיקר כשאני מדבר על אנגדי. ואנגדי עם הבשמים שלה שאנחנו מכירים מאיכן במקרא?
שיר השירים.
משיר השירים עשוי להתחבר היטב עם הבשמים שמביאה מלכת שווה, ואולי שלמה נוטע אותם שם. למה הוא נוטע אותם דווקא בעין גדי?
סדום.
מה?
מקום מבודד, כאשר היא
מלכת.
נכון. כן, מה שאתה סבור, כלומר, האקלים בעין גדי הוא הדומה ביותר לאקלים שם דרום, גם בדרום תימן וגם על גבול מצרים סודן. כלומר, מקומות שיש בהם מצד אחד המון מים, אתה מדבר על הנילוס. זה 30 קילומטר, אני לא יודע בערך, לא זוכר, מלוקשור, מה נמצא היום? סכר אסואן, או מגדול סווינה, שמופיע לנו, ממגדול סווינה וסווינה ועד גבול קוש. כן, סווינה בערבית אסואן. כן, אבל אתה מדבר שם על הנילוס בשיא עוצמתו, אחרי ששני הנילוסים נפגשים, הכחול והלבן. אתה מדבר על איזשהו שילוב של המון מים עם הרבה חום. זה מה שהבשמים האלה צריכים, אין גדי, זה המקום המתאים. ושם הוא נוטע את זה, ואחר כך אנחנו שומעים אחר כך את סוד העיר ואת כל הדברים האחרים, ואין גדי באמת ששרדה את כל החורבנות הגדולים שהיו, בגלל שגם הרומאים הקפידו שהיא תישאר שלמה. והיהודים שמרו שם על סוד הגידול, וזה היה סוד העיר. מי שמכיר את הכתובת מבית הכנסת של אין גדים, ואולי אני אומר רמזים לסיפור הזה בשיר השירים ומה שמלכת שווה הביאה לו, ושעל פי זה הוא מתאר איזושהי מערכת יחסים חדשה בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל. ובהמשך אנחנו שומעים גם, והיה זה מלך תעשה אלמוגים מסעד לבית השלו ואת המלך, כינורות ונבלים לשרים. כן? בואו נלך עכשיו לכמה פרקי תהילים שמתחילים בדברי שירה על בסיס כל מיני כלי תזמורת חדשים. כן? נבל עשור למנצח על השמינית, כל מיני כאלה. לך תדע אם זה לא קשור לשכלול כלי הנגינה שניתנו ללווים בבית המקדש, כלומר ליכולת לשדרג את הדברים לאור מה שהביאה מלכת שווה.
גם בתפרו אמורה להביא.
מה? תודה רבה, וטוב שאמרת את זה שאני אגיד שזה ממש לא שייך לעניין. מצלותיה של בואו נלך עוד פעם למדרש. בשעה שנשא שלמה את בת פרעה, כן, בשעה שחנך שלמה את המקדש, נשא את בת פרעה, ועלו מצלותיה על חגיגות המקדש.
כתוב שם במדרש
שהכניסה
לו סוגי זמר וסוגי דברים
בטח, כדי שהוא יישן בלילה ולא יפתח ביום את בית המקדש. תודה רבה. אני מדבר פה על כלי הנגינה של הלווים ולא על כלי הנגינה האלטרנטיביים, נקרא לזה ככה. כן, ברור. אבל כאן אם כן הוא בונה את זה, כאן אנחנו רואים את ההגשמה של, כמו שאמרתי, פסוקי השיא של התורה שמביאה אליהם. וזאת חשיבותו של הפרק הזה. ושוב אני אומר, אפשר לדבר פה, והיסטוריון יכול לדבר בהחלט בצדק, וזה בהחלט מעניין, על כל מיני הסכמים כלכליים ועל מסעות משותפים לכל מיני ימים רחוקים. מאוד עבד כל כך. וזה בהחלט טוב, כן, לדבר על, על הדברים האלה. המקרא שותק מזה, בגלל שהפרק בעצם הולך בעקבות מה, המקום שאליו התורה רצתה להביא אותה. ומשמעות קידוש השם במה שהיה כאן. שוב, כאמור, היא גם רואה את הבית אשר בנה ואיפשהו נעתקת נשימתה. אפשר היה להשוות את זה לתיאורי המקדש שיש לנו בפלביוס של מקדש הורדוס. הוא אומר, זה הבית מפרש מכל העולם, באו לראות, לא ראו כדבר הזה. לא ראו כדבר. כן? כלומר, כמו מקדש הורדוס. ההתייחסות של חז"ל כלפי מקדש הורדוס הייתה, הייתי אומר, מאוד חשדנית. מי שלא ראה בניין הורדוס לא ראה בניין נאה מי אמר. כן, יש אומרים, ואולי בצדק, שעם כל הציון שנתנו חז"ל לבניין הזה היה בניין נאה, אז אולי לא מאוד אהבו אותו. בבא בן בוטה, אנחנו יודעים שחשב אחרת, מוכר לנו, בכל אופן היה חכם גדול, אבל אנחנו יודעים שמאוד מאוד התפעלו לראות את הבניין הזה, וגם כאן כשהיא רואה את הבית, ושוב, אנשים באים, מתפעלים, רואים, וקידוש השם. וכמובן מדובר פה על חוכמת שלמה. כן.
שאלה, מעבר ליחסים הדיפלומטיים והאידיאה של המקורות, יש כאן קשר אישי יותר בין מלכת שבא לבין שלמה? או שכאילו, יש רמזים לזה?
הבאתי מקודם אגדת חז"ל, שאני לא אוהב אותה, אבל עליה בלויה כל הבשורת של הממלכה האתיופית. המלכים האתיופים, כמו שאתה יודע, אתה יודע מה היה? מה היה הכינוי שלהם? גור אריה יהודה. אני עוד זוכר, אתם לא מכירים היום אתיופיה, אני עוד זוכר אישית את היילה סלאסי, כן, קיסר אתיופיה, קיסר חבש, הוא נקרא, כן? ושוב לטעות בין חבש לאתיופיה, זה מעורר בצמרמורת, אבל זה בעצם אותה ארץ, כן? מעורר בצמרמורת בגלל סוד שאלים. אבל הם בנויים על ההגדה הזאת כאמור בחז"ל, נתן לה את כל חפצה ששאלת שבא עליה והוליד מן הבן וכולי. יש אפילו שישה כשאחר כך בא למקדש ולקטל, כן, כל מיני דברים, דברים מהסוג הזה. חז"ל כנראה לא ראו את מערכת היחסים הזאת בעין יפה, אם כי בואו נגיד, בלי להיכנס לרגישות יותר מדי גדולה שנושאים אליה היום, זה לא גיור? למה כל כך פשוט שיתרו יתגייר וזה לא גיור? בואו נגיד, זה ממש בת יתרו, מי יתירה לך? בואו נגיד ככה. כלומר, ניתן היה לראות את זה גם מהצד הטוב. ולפחות להשוות את זה לכל מה שאנחנו עוד נראה, לפחות להבין את הצד שיהיה לנו בחז"ל, אנחנו נטפל בזה לא היום, נטפל בזה בשיעור הבא, בעזרת השם. לפחות להבין את הצד של מה שנאמר, והמלך שלמה אהב נשים נוכריות רבות, שיטתו של רבי יוסי בן חלפתא, שאומר לקרבן תחת כנפי השכינה. לומר, ואז לראות בפרק י' איזשהו מקדים לפרק י' א'. ולהגיד, כולם היו כאלה, אף אחד לא בעוצמה של מלכת שבא, לא מבחינת העוצמה האישית, ולא מבחינת העוצמת אהבת השם שיש. כן? אבל שלמה קיבל לעשות עם כולם את מה שהיה עם מלכת שבא. נגדיר את זה כך. ואז היה ניתן לראות את זה גם מהצד הטוב של הדברים. מי יודע? כן. אבל בוא נגיד, אם אנחנו מדברים על בת יתרו, מי יתירה לך, ובכל אופן יתירו אותה, וכשאתה רואה מי זה יתרו, הרי אתה לא, מעלה שום חשד על הגיור של יתרו. מה יש כאן פחות מאשר במילים של יתרו, ברוך השם אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה אשר הציל את העם מתחת יד מצרים, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים, כי בדבר אשר זדו עליהם. הוא ראה את יציאת מצרים. בוא לא נדבר על מתן תורה, אולי כן, אולי לא, לא נכנס למחלוקת תנאים, כן? הוא ראה את יציאת מצרים, והיא ראתה את השיא שעם ישראל מגיע לו בעקבות יציאת מצרים, בניין ירושלים והמקדש. כן? בוא ניקח ונשווה את שניהם, שוב דרך מה שראינו, ונלך לשירת הים, כן? ונאמר שם שמו ממרגזים מחילה חדש ופלשת תביאים עובד איתם ובהר נחלתך מכון לשבתך פעלת השם נקדש השם יקוננו ידיך השם ימלוך לעולם ועד. כלומר כשאתה רואה שם את כל תהילת העמים, אבל תהילת העמים שבאה שם לידי ביטוי בפחד, ואתה אומר תביאים עובד איתם, ולולי דה משתפינה הייתי אומר תביאים עובד איתם, או את מי? את הגויים, את הגויים, כל הגויים האלה שעובדים ומפחדים על סף קריאת ים סוף עתידים לבוא לירושלים ולראות שם את השם ימלוך לעולם. וזה זה זה כאן מה שהפרק הזה אומר. שוב אני אומר, נחבר אותו עם חזון אחרית הימים בישעיהו ואנחנו מסודרים. כמה מילים קצרות על חוכמת שלמה שבאה כאן לידי ביטוי. אני מעריך שאם היא אומרת באהבת השם את ישראל לעולי שמחה למלך לעשות משפט וצדקה, שהיא גם שאלה את שלמה דברים בתורה. שאלה את שלמה גם דברים בתורה, ומה היית עושה, וודאי ראתה משפטים שהוא נוהג בהם, וראינו ששלמה נוהג על כך חוכמה מיוחדת שנתן לו השם, ובאה לראות את המשפטים ואיך הוא נוהג בהם ומה הוא עושה איתם, ושאלה אותו מה התורה אומרת, וודאי היו הרבה דברים מאוד רלוונטיים בתורה שיכלה ללמוד אותם גם אל משפטי העמים, שיכלה להעתיק דברים ולהביא אותם. יחד עם זה אי אפשר להתעלם גם מהפסוק שומד השנם שלמה לשם השם ותבוא לנסותו בחידות, כן? אפשר כמובן לא עוד דברים מקודם להוסיף ראשי תיבות למילה חידות ואז הכל מסודר. מה זה יהיה? חידושי תורה, תקרא כל מקום חידות, חידושי תורה. אבל לעניין שלנו אני קצת רוצה להסביר. חידות, חידות זה לא מה שאנחנו קוראים היום חידות, כן? אני יודע, מישהו הלך ופגש מישהו וידע להגיד לו משהו והיו לו שלושה אגוזים ולא שני אגוזים. חידות במקרא זה דבר אחר. אני אתן דוגמה, אבל זו דוגמה אחת מני רבות. לרגע ליחזקאל פרק י"ז, אחר כך אני אתן לכם עוד דוגמאות כדי ששכנע אתכם יותר אולי. אבל פרק י"ז, והיה דבר אדוני אלי לאמור, בן אדם חוד חידה ומשול משל אל בית ישראל, ואמרת כה אמר אדוני אלוהים הנשר הגדול גדול הכנפיים מערך העבר מלא הנוצה שלו הרקמה באה אל הלבנון והיקר את שומרת הארץ את ראש ידיקותיו כתב והביאו אל ארץ כנען בעיר אוכלים שמו והיקר מזה אל הארץ והיתנו מזה זרד רק על מים רבים צפצפה שמו והצמח והיא לגפן שורחת שפלת קומה. אני מדלג, והיא נשר אחד גדול גדול כנפיים ורב נוצה והנה הגפן הזאת כפנה שורשיה עליו. הבנתם? הוא אומר את הדברים האלה, ואז אני עובר לפסוק י' ויהי דבר אדוני אלי לאמור, אמור לבית המרי הלא ידעתם מה אלה? כלומר משמע שמה הדרישה של יחזקאל מהעם?
לפתור את החידה.
הם לא מפענחים את החידה, ואז הוא פותר להם את החידה. הנה יבא מלך ואלי ירושלים וקרן מלכה וישראל ואת המלאה וקרן מזרע המלוכה וכו' וכו'. יחזקאל מדבר כך בצורה, מדבר כך בהמון פרקים בלי סוף. תראו את פרק י"ט, ואתה עשה קנאה לנביאי ישראל ואמרת מים חלפייה בין הריות רבצה בתוך כפירים ריבתה גופיה ותעל אחד מגורי הכפיר היה והתלמד לטרוף טרף אדם אכל וכו'. ואז הוא פותר פסוק י' עם חך הגפן בדמה על מים שתולה פוריה והנפה הייתה ממים רבים וכו'. אבל אולי הדוגמה הבולטת ביותר נעבור לפרק א'. ואין ואמר אלי לאמור, בן אדם שים פניך דרך תימנה והתפל דרום ינבא אל יער שדה נגב. ואמרת לי יער הנגב שמע דבר אדוני, כבר אמר אדוני אלוהים, אני מצית בך אש ואכלה בך כל עץ לח וכל עץ יבש, לא תכבה להבת של הבת וזרוב כל פנים מנגב צפונה, וראו כל בשר כי אני אדוני בירתי הלא תכבה. ואמר אדוני אלוהים, הם אומרים לי הלא ממשל משלימו. בסדר. ולומדים את יחזקאל לא בשיעור תנ"ך אלא בשיעור ספרות. כן. בואו נדלג לרגע ונסתכל רגע בפרק למד ג' ונראה את הבעיה. פסוק למד, ואתה בן אדם, בני עמך נדברים בך אצל הקירות ובפתחי הבתים, ודיבר אחד את אחד איש את אחיו לאמור, בואו נא ושימו מה הדבר היוצא מאת אדוני. ויבואו אליך כי מבוא עם, וישבו לפניך עמי, ושמעו את דבריך, ואתם לא יעשו, כי הגבים בפיהם הם עושים אחרי ביצם ליבם הולך, והנחה להם כשיר הגבים יפה קול ומתים ונגן, ושמעו דבריך ועושים אינם אותה ובאה, הנה ובאה, וידעו כי נביא היה בתוכם. אני אגיד לכם משהו קצת פרוע וגס. קורא לי לפעמים. כן, פעם שכל בני התרבות במדינה מאוד הזדעזו, כולם חוץ מאחד, והאחד שלא הזדעזע אלא שבח כמוצא שלל רב הייתי עדי. קורא יופים, זה היה זעזוע לא נורמלי, זה היה קצת לפני מלחמת ששת הימים. כן, ממש היה ביטוי של פשיטת רגל תרבותית לא נורמלית. היום לא היינו מעלים כזה דבר על הדעת, אבל אז בכל ישראל צנזרו את השיר הזה ולא נתנו לשיר אותו. היה להקת החלונות הגבוהים עם שירים של חיים חפר, וכל העיתונאים יצאו נגד הדבר הזה. זה היה נורא. שיר שאולי היום אתם מכירים אותו, קריאו אותו, הנביא יחזקאל הוא בומבה של נביא. כן, מכירים? מה? יש שיר, כן, אנו בעד הנביא יחזקאל, אלך רב תחמיד מגן, ובעצם כשהוא מתייחס שם, אני לא קראתי כאן, אבל יש כמה פרקים ביחזקאל שמושלים שם מאוד מאוד בוטים, השנים של אישה זונה שמפשיטים אותה וכו' וכו' וכו'. התלהבו ועשו מזה משל, זה מה שהוא אומר. למה אני שמחתי? והנחה להם כשיר אגבים יפה קול ומטיב נגן. ושמעו את דבריך ועושים אינם אותם. כלומר, להבין שאתה מדבר פה על משלים שבאו להגיד משהו הרבה יותר רציני, ושלא שתישאר עם איזשהו שיר אגבים. חס וחלילה. אבל יחזקאל, אנחנו רואים, מדבר בחידות ומשלים. גם ספר משלי, אם נפתח לרגע, פרק א', משלי שלמה בן דוד מלך, יסה לדעת חוכמה ומוסר להבין עם רי בינה, לקחת מוסר עסקת סגור שלנו מהישרים, לתת פעמים אומה לנער דעת מוסר, שמר חכם יוסף לקר ונרון תחבולות יפנה, להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידותם. גם כאן, בעיקר מי שקורא את חלקו הראשון של ספר משלי, זה סיפורי מעשיר. לאן אתה לוקח את זה? כן, תפתחו פרק ז', פרק ז', זה סיפורי מעשיות ארוכים. מה?
זה פרק בודד, אבל
באמת?
שער
משלי. אתה רוצה אני מדבר על החלק הראשון של משלי. אני מדבר על החלק הראשון של משלי, עד משלי שלמה, שזה פרק י' שזה ספר אחר. זוהי פתיחה לספר הראשון, שזה א' עד ת', וכאן זה מלא. כן, על לשמור חמי, שזרה, מנוכניה, מראה, כלי, כבי, חלון, ביתי, בעד הנשמים, יקד, יואי, יורד, 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 סיפור שלם. זה נקרא דברי חכמים וחידותם, זו יחידה. כלומר, זה הייתה בעצם חוכמת העולם העתיק, וזה היא באה לידי ביטוי בדרך כלל. כל סיפור העולם העתיק יש לנו באוגריתית ובאקדית, יש לנו המון משלים.
לעומת זאת, שמשון.
סליחה?
שמשון אחד חידה יותר קלאסית.
יפה, שמשון, חידה. כן, ובכן, אותו דבר, שכחתי, צודק. כן, שמשון חד להם חידה. מה החידה? מהאוכל יצא מאכל, ומאז יצא מתוק. כן? אין שום בעיה לפתור את החידה. כן, זה בעצם חידה בשני שלבים. זה קצת חריג. מהאוכל יצא מאכל, אתה צריך לדעת שהאוכל זה אריה. והמאכל מה זה?
דבש.
דבש. אתה צריך לדעת ש... תכף אני אסביר, זה חידה הפוכה. אתה צריך לדעת שהאז זה אריה, לא נמר כמו חזל, אלא שהאז זה האריה, והמתוק זה הדבש. עכשיו, שוב, אני אומר, זאת חידה הפוכה. נדבר עליה כמה מילים. מה הפתרון? תגידו, טוב, זה הפתרון. נכון שאצל שמשון זה הפתרון. אבל לכאורה, החידה הייתה אמורה להיות אחרת. מה הייתה אמורה להיות החידה? מאריה יצא דבש. מה הפתרון לחידה? של מה אוכל יצא מאכל? פשוט. מה הפתרון לחידה?
שמשון שאוכל עד עכשיו את הפלישתים.
עד עכשיו הפלישתים היו האריה, וישראל היו הדבש, מהיום. כבר לא, לא, לא הדבש, עד היום. הפלישתים היו האריה, והטרף היה ישראל, מהיום, תדעו לכם. מהדבש, מהאוכל, יצא מאכל. כלומר, מהיום, תדעו, אנחנו מקווים לאכול אתכם. זאת בעצם האמירה. כלומר, ברור לגמרי שזאת חידה הפוכה. מה אני מתכוון חידה הפוכה? הוא נתן להם, באופן ברור מאוד, והם הבינו, ולכן הם התעצבנו. הוא נתן להם את הפתרון, ובא הוא אמר להם, תחפשו את החידה. זה גם סוג של חידה. מבינים? הוא נתן להם את הפתרון, אמר להם, תחפשו לפתרון את החידה. ולכן היה להם מאוד חשוב למצוא את הפתרון, ומה הם בעצם אמורים לו בפתרון? חכה, אתה חושב שאתה מנצח. יש לך אישה, ודרך האישה אנחנו נתגבר עליך. ואז עוד חידה, לולי חרשתם בעגלתי, לא מצאתם, חידתי. אני לא נכנס פה עכשיו לספר שופטים, אבל זה די ברור שהוא חושד שבעקבות מה ידליף עליהם את זה? שכבו איתה. היא שוכבת בחקיך שמור פתחי פיך. שכבו איתה, ואז תוך כדי זה מתגלים כל הסודות. חרשתם בעגלתי. כן. ואז הוא מתעצבן עליה, הוא מבין שהיא זנתה, והוא הולך הביתה. ואז מתברר, לא, זה פשוט אימו עליה במוות, שזה סיפור אחר. לא ניכנס פה עכשיו לכל סיפורי שקשור. אבל הכל מתחיל מחידה, ואני אומר, כל תרבות העולם העתיק, זה לתת משלים, ולדעת למצוא את הפתרון שלהם, ואנחנו דיברנו על זה בזמנו, וזוהי המשמעות, של מה שכתוב לנו במלאכים א' פרק ד', אני מזכיר, כן, פסוק, פרק ה', סליחה, פסוק י' א', ויחכם מכל האדם העתן האזרחי ומחלקול ודרדה בני מחול וישמו בכל הגויים סביב וידבר 3,000 משל וישירו 5 ואלף וידבר על העצים מן הארז, מן הארז אשר בלבנון ועד האזוב הישר עושים נקיר וידבר על הבהמה ועל העוף ועל הרמס ועל הדגים ויבואו מכל העמים לשמוע את חוכמת שלמה. זה בעצם מלכת שבא, מת כל מלכי העד אשר שמעו את חוכמתו. שוב, יש לנו אגדה שהוא דיבר לא על העצים, אלא דיבר אל העצים. שהוא דיבר לא על הבהמה והעוף, אלא דיבר אל הבהמה והעוף. כן? אבל על פי הפשט, הוא לא דיבר אליהם, אלא דיבר עליהם. כלומר, הוא חקר את תכונותיהם. יכול היה על פי זה להגיד לנו חידות. אני אקח את ספר קהלת. הבאנו כבר את הדוגמאות האלה, אני נותן דוגמה פשוטה. כל הנחלים הולכים אל הים, והים איננו מלא, אל מקום שהנחלים הולכים שם שם. כל הנחלים הולכים אל הים, והים איננו מלא. שלמה, אני יודע שגם בלעדיך. מי לא יודע שהנחלים הולכים אל הים, והים איננו מלא? רק אחר כך יבוא פסוק, תגיד לנו אלעד. כל עמל האדם לפיהו, וגם הנפש לא תמלא. אתם רואים? כלומר, למעשה, הנפש למה נמשלת כאן? לים. אגב, גם בקבלה, הנפש המתאווה זה יסוד המים. כשאנחנו מדברים על איזה רוח מים אפר. הנפש המתאווה זה יסוד המים. הנפש המתאווה. מי הם הנחלים? הצלחת עם האוכל. מה יוצא מזה? ראיתם פעם בן אדם שאכל ואכל ואכל ונהיה שבע? כמה שהוא אוכל יותר רעב יותר. שבע אולי לשעתיים. כן. אבל אחר כך מתאווה יותר ויותר ויותר. דם כל הזמן מנסה להשביע את רבנו. וכל הזמן מגיע לזה שהוא רוצה עוד ועוד 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 ועוד. שלמה מתבונן על הנחלים הולכים אליה ואומר, או, אני רואה פה את הנפש, שהנפש זה בעצם מים מלוכים, זה ביוב. כל הנחלים הולכים אל הים, זה המים המתוקים, הולכים לביוב. בדיוק כמו שלאן הולך האוכל שלה. לאן הולך האוכל שלה? אתה בונה איזה משהו כזה יפה, זה שפי ועם צורות ועם צבעים וכל כך יפה וכל כך טעים. מה עם כל הצורות והצורים? ונכנסת לפה, תוציא את זה, ותראה איך זה נראה. אחרי שבלעת את זה ואת הטעם, אז אתה מוציא את זה ובכלל איך זה נראה. כלומר, זה מה שקורה לנחלים שהולכים אל הים. כלומר, ויש עוד המון, המון, כל קהלת בנוי על משלים. מי שיבדוק את וזכח השמש ובא השמש יראה שזה החוכמה. ועוד 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 כל מה שאנחנו רואים. כלומר, אלה הם החידות, והיא מנסה אותו בחידות, ומתברר, הוא מכיר את טבעם של בעלי החיים, מכיר את טבעם של זה, מכיר את טבעם של אלה, מכיר את טבעם של אלה, יודע ממעלה מהי המשמעות ואיך לפתור את החידה. זה לא סתם איזה חוש בחידות, כן? זה באמת לדעת את טבעם של דברים. אז כאן, ויבואו מכל העמים לשמוע את חוכמה שלמה, זה כלל שאחריו פרט, מלכת שבא, שבא באמת לנסותו בחידות, וידע לענות, ואז אמרה את מה שאמרה, אבל שוב ברור לגמרי שזה רק המעטפת, והפנים זה, וישמחה למלך לעשות משפט וצדקה. כן? כלומר, כל מה שהיא רואה במשפטיו של שלמה, יושבת נוכחת כשהוא עושה את המשפטים האלה, ואחר כך באמת אפשר לשיר שירים חדשים בתהילים, בכינורות ובנבלים, שבאו מעצי האלגומים ובכל מה שבהם. והיא משקל את הרבה שבא לשלמה בשנה 1666 כזהב לבד מאנשי אתרים ושכר אוכלים וכל תוכיה ובכות הארץ היה זה מלך מלך מצא עם צינה זהב שחור 600 זהב יעלה על הצינה האחת. למה הדבר זה חשוב? מי יודע? אם היה את הדברים בצער רב
פרעה נכו
אלא שישק, נכון, שישק ייקח. כלומר, שישק ייקח את כל מגיני הזהב של שלמה ואז יעשה רחבם מגיני נחושת. כלומר, גם כן, זה מסוג הפסוקים, מה שקורה הרשב"ם חם אבי קנה. כן, כלומר, ניתן כאן פרט לא חשוב, אבל שיהיה חשוב בהמשך. כן? ואז אנחנו מגיעים לכיסא השן, אבל אני נאלץ להפסיק פה, אני חייב להגיע לזה מקום, אז תשלימו את 4 דקות האלה בלימוד, ואני רוצה את נושא הכיסא, אנחנו נראה את הכיסא של השן.
על מה? הביור של מלכת שבא. מה שהיה פה מדבר על הביור שכשהיא חוזרת לשבא והיא לא נשאר עם ישראל.
מה זה בשבא? שלח שלמה את יתרוב הילד שלו לעשות.
נכון.
אני אומר, זה ודאי לא גיור. זה לא גיור שהתפללה כל יום.
אוי, תגיד לו. פשוט תגיד לו.